הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום שלישי, 6 בספטמבר. בוקר טוב, שרון דודוביץ'.
בוקר אור.
מה העניינים? טוב. האושיית טיק טוק שכמוך.
זה נשמע מעליב. זה נשמע מעליב.
אתה יודע מה? זה לא מעליב. כאילו, אני מבין למה זה נשמע מעליב. לא מתכוון להעליב פשוט. בכל פעם שאני... איכשהו... טוב, אני אדם שמתקרב ל-50, כן? טיק טוק, ואני כאילו די על הדברים, אבל בטיק טוק אני צריך כל פעם להזכיר לעצמי, נגיד פעם ב3-4 שבועות, לפתוח לראות מה קורה בטיק טוק. אני לא פעיל, אני לא כלום, וכל פעם שאני פותח, בין בפיד, שזה נקרא For You בטיק טוק, או ב-For You, מלבד עשרות בחורות בגדלים כאילו שונים, רובן, לא יודע, מתחת ל-17, אני מתאר לעצמי, שעושות כל מיני ריקודים שלא יודע למה זה מציג את זה, זאת אומרת, כי אני גולל בזה, אז כנראה שזה ממשיך להציג את זה פעם ב3 שבועות. אז בין כל אלה וכל מיני, יש לי גם עוד
כל מיני דברים מוזרים,
יש כאילו את הנערות הרוקדות, וגם איכשהו דוגמניות רוסיות שהולכות.
הולכות פשוט.
כן. זאת אומרת, לא במסלול, אלא יוצאות מהבית, חוזרות מהבית, והולכות, כאילו, אתה יודע, עם איזה עקיבים כזה, ונכנסות לאוטו, יוצאות מהאוטו, וזה כמה שניות, ואני אומר עצמי, אני כאילו בוהה בזה באיזה מין דרך מוזרה.
למה מישהו עשה את זה בכלל?
למה מישהו עשה את זה, ואני כנראה בוהה בזה מספיק, כדי שזה
יזהה אותך.
ייתן לי עוד ועוד מזה, אבל כאמור, אני ממש צריך להזכיר לעצמי, בצורה מודעת, לפתוח את הטיק טוק, ולראות כאילו מה העניינים. אז בין הדוגמניות הרוסיות, והן רוסיות אגב מרוסיה, כן? אני לא יודע למה זה ככה התקבע, לנערות הרוקדות, קופץ לי שרון דודוביץ', פעם ב... אתה כאילו האיש היחיד
שאתה מכיר בגיל,
שאני מכיר בטיק טוק, נקודה.
זה רגע, זה הוא מהטיק טוק, אתה אומר שאתה מראה אותי בבוקר.
בדיוק.
תקשיב, אני רוצה לתת לך פה וידוי. אני עברתי את אותו תהליך שאתה עובר כרגע, אבל אני ראיתי את האור. אני נמצא בקצה השני של המנהרה. אני זוכר את ההתחלה של הדיבור על הטיק טוק בציבור הרחב, ובאמת על כל הדברים הרעים של זה, ואתה יודע שיש שם יותר מדי דברים מיניים. יותר מגעתי מהבת שלי, ואני אומר לך, הבת שלי בגיל 5-6, ודברים של טיק טוק מופיעים גם נגיד ביוטיוב, בדברים כאלה, ואתה נורא נורא נזהר מזה. אני הורדתי לראשונה טיק טוק, אני חושב לפני שנה, שנה וחצי, ולא הפעלתי את זה בכלל. אפילו כמה פעמים מחקתי את זה, כאילו, מהטלפון. יותר מזה, אני אגיד לך. כשהתחלתי טיפה להיכנס לזה לפני חצי שנה, אמרתי, יאללה, בוא ניתן איזה צ'אנס. אז ראיתי באמת את אותם דברים, פחות או יותר, כמו שאתה אומר, גם כל מיני, גם דברים מיניים נורא, אבל באופן מוגזם, וגם כל מיני, באמת, יצורים. מטורקיה וממונטנגרו, כל מיני כאלה גמדים קטנים וגדולים, כאילו שהם נורא מצחיקים אנשים, אבל זה לא מצחיק אותי.
כן.
ואני יצא, מה שנקרא, כמו שמוצאים לפוליטיקאי, ציטוט מהעבר שהוא לא רוצה להתגאות בו, אתה מוזמן לראות כמה וכמה ציוצים שלי בטוויטר כנגד הטיק טוק. ממש באופן שאני לא מבין מה ההיגיון באנשים שעושים ליפסינג לתוכן של אחרים. זאת אומרת, מה ההיגיון פה?
שזה אמירה בומרית קלאסית.
מה מאוד, ומה הקטע, ואני רואה רק שטויות ורק דברים גואלים, ואז מישהו שם אמר לי, תן לזה קצת זמן, תן לאפליקציה להכיר אותך, ותראה איך זה ישתנה. אז נכון, יש את העניין שאני יוצר תוכן במרכאות, לא באמת, זה קצת עניינים של להתחבר לקהל חדש, אפילו הייתי אומר חצי עבודה במובן מסוים, כאילו כן חשוב להיכנס לזה.
אני צריך להגיד לה, כאילו, אתה עושה דברים שקשורים בספורט, והם אחלה וחמודים, כן?
רובם בספורט, כן.
לא, לא, אבל נגיד, אתמול לפני שידרת את המשחק בין נתניה והפועל, תפי, כן?
זה יפה שהגעת הבוקר אחרי הפסד.
כן, מה אני, אתה יודע.
טוב, בשבילי, ולהראות את הפרצוף שלך מול איליל.
הרגעים של המפלות הם יותר רגילים, כאילו לחיות בתוכם. אגב, גם אוהדי הפועל תל אביב, כן?
מה זה גם, בעיקר.
אבל כשבאמת שתיים מהקבוצות, לפחות בקושי הנוכחי, הלא טובות בליגה הנפגשות, זה... בקיצור, לא משנה, אז עשית כזה סרטון על איתי בצוות לקראת השידור, נכון, עם כאלה...
של תמונות סטילס במוזיקה טכנו זה.
כן, אז אני ראיתי זה, אמרתי, זה חמוד כאילו שעשה את זה לפני השידור, אבל הבוקר הסברת לי שזה בעצם רכיבה על טרנד.
כן, אני לא, מה, אני לא המצאתי דברים, יש איזה מישהו ככה, לא יודע, בחור צעיר שעשה בתחילת הקיץ, הצוות שלי לאלת קיץ 2022, קיץ 22, וזה, אתה יודע, חבר'ה כזה בני 16 עם בקבוק, לא יודע, בקבוק סטולי ועם וודקה רדבול, וזה הפך להיות טרנד נורא חזק.
זה הצוות שלו.
הצוות, אתה יודע, והכל תמונות סטילס כאלה, זה כאילו נראה כמו קליפ מה-90s, לא יודע, מישהו עשה בשנת 2002 קליפ כזה, זה יכול להיות מתאים. אז רחבתי על זה. אבל מה שאני בא לומר, זה ש... תראה, אני יודע שאני שומע איך, לא יודע, הסינים לוקחים לי מידע, או כנראה רוכבים על זה, או זה הדרך שלהם להשתלט על העולם. אני אומר, אם העולם יגיע לשואה גרעינית בגלל זה, בעוד 20 שנה, כי הם ידעו הכל עלינו, ולא יודע, ויתחילו פה מלחמת עולם על הטיקטוק, אומר, אוקיי, לפחות אם הם מתחילים במקום טוב. העניין הוא ששם האלגוריתם מוצא אותך, ואני עכשיו רחוק מאוד מכל השטויות שהייתי בהם בהתחלה, ואני רואה, נגיד, אני אוהב חיקויים, וכל מיני שחקנים שאני אוהב, דנזל וושינגטון ודנירו, דברים האלה, והמון מלא שובר שורות, זה ממש ממש מזהה אותך, ואתה נכנס לזה, ווואלה, קשה לצאת, אבל עדיין כדי להימנע, אתה יודע מה אני עושה? האפליקציה לא נמצאת לי בדסקטופ, מה שנקרא, שלה, זה נמצא אצלי, אני צריך ללכת לחפש את זה בהגדרות, כדי שאני לא אכנס לזה כל פעם.
שלא כל הזמן תהיה אלך לזה. אני אספר לך שמה הדבר הכי בומרי שאני עשיתי, שקשור בטיקטוק, ואני לגמרי מבין את היכולת משיכה של זה, אבל לפני כמה ימים, לפני איזה שבוע, ראיתי בטוויטר שרשור שמישהו כתב על טיקטוק, מאוד מאוד מעניין, והוא ריכז את כל המחקרים האחרונים בתחום שקשורים בטיקטוק, ואת כל מה שאפילו רשויות המודיעין יודעות על, גופי המודיעין יודעים על טיקטוק. עכשיו, אני מאוד לא אוהב קונספירציות, אתה יודע, כדור הארץ השטוח, לא נחתנו על הירח, הקורונה, ריסוס עננים וכל מיני כאלה. יש פה ככל הנראה אמיתי מזימה מאוד מאוד מתוחכמת ומוצלחת של הסינים להשתלט על התודעה המערבית דרך הטיקטוק. זאת אומרת, האלגוריתם של טיקטוק הוא חכם יותר, יעיל יותר וממכר יותר בהרבה מאשר זה של פייסבוק או טוויטר או אינסטגרם.
לגמרי.
הרבה יותר חכם.
גם של ICQ.
הם אוספים עליך מידע בכמויות מופרעות פשוט. האם ידעת שרוב בני הנוער שמשתמשים בטיק טוק, הם רוצים לחפש משהו, נגיד, באינטרנט, שהוא איננו טיק טוק או אינסטגרם, משהו, אתה יודע, מלון, המלצה, מסעדה, מה שזה לא יהיה, בגד.
ספר טוב.
ספר טוב. הם לא הולכים לגוגל וכותבים, הם הולכים לטיק טוק ומחפשים את זה דרך טיק טוק. זאת אומרת, טיק טוק הפך להיות מנוע החיפוש הפופולרי והמוביל בקרב האוכלוסיות האלה. עכשיו, ברגע שנגיד אתה לוחץ על לינק מתוך טיק טוק ועובר לגוגל שלך, נגיד, או לאינסטגרם שלך או לפייסבוק שלך, לפי מה שכתוב היה באותו מקום, הם תופסים את הסיסמאות. זאת אומרת, הם מחזיקים בכמויות מידע מטורפות, כולל היוזרים, כולל הסיסמאות, כולל כל מה שאתה עושה.
אז למחוק?
הרבה יותר מעבר לגוגל ולריגול הרגיל שאנחנו רגילים, אתה יודע, מהחברות המערביות, שגם הן שתלטניות ואגרסיביות. עכשיו, למה זה עוד יותר מסוכן? כי החברות המערביות, אם זה גוגל או פייסבוק או אפל, הן תחת רגולציה מערבית ככל שהיא יכולה, אתה יודע, להיות מפקחת. הסינים, הם מסרבים לשתף פעולה אפילו לגבי כמות המידע שהם אוספים ומה הם, ופריטי המידע. זאת אומרת, אתה, לא יודע, כרגולטור בארצות הברית או איחוד האירופאי או ישראל, אתה לא יכול לדעת באמת, וטיקטוק מסרבת לשתף פעולה עם זה, מה באמת הם אוספים ואיזה מידע הם לוקחים מהטלפונים. והדברים האלה נורא מסוכנים, באמת הם מסוכנים. ההוכחה הגדולה היא שבסין אסור להשתמש בטיקטוק.
הם לא מרשים להשתמש בטיקטוק, לא. טוב, אבל גם לא אסור שם גם גוגל ודברים כאלה.
אבל זה מטעמים של מערביות. בסין...
תחשוב בסין.
בסין זה גם מוגבל בזמן, כל השימוש... הם יודעים, אתה יודע.
תראה, אני יכול להבין את הסינים.
זה כמו הדילר שמפיץ את סחורתו
בחינם, אל תשתמש בסחורה שלך.
אבל בעצמו הוא לא נוגע, כי הוא יודע כמה זה יערוס אותו.
תחשוב, נו ברור, אבל תחשוב אם בסין, מישהו עכשיו, אתה יודע, במחוז שונצ'ואן, היו מגוללים את הטיקטוק ורואים את הסרטון שלי מאתמול.
עם הקרו שלך.
תחשוב איך זה היה, תחשוב איך זה היה מדרדר את החברה הסינית, אני יכול להבין את זה. תשמע, אם הסינים הגיעו לרמת תחכום כזו, של באמת, אתה יודע, זה נשמע כמו מהסרטים של דוקטור איבל מאוסטין פאוור, להמציא איזושהי מכונה, פה זה אפליקציה, שתעשה שטיפת מוח לכולם, ודרך זה אתה משיג את המידע, אז זה אומנם מדיג, אבל אני אומר להם שפו.
שפו ברמת ההישג, אוי ואבוי על כולנו. למה התחלתי ואמרתי לך שזה הדבר הכי בומרי שעשיתי? כי היו שם עוד המון המון נקודות מעניינות להראות איך זה באמת גורם נזק, בגלל שהריגושים הם כל הזמן טק, 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 טק. למשל, עשו מחקר בדקו על קבוצת כדורגל של גברים ושל נשים, מה האפקט של שימוש בטיקטוק עליהם, והגיעו, המחקר הזה מצא שזה פגע, השימוש בטיקטוק פגע ביכולת שלהם לשתף פעולה אחד עם השני.
במשחק?
במשחק. כלומר, זה פגע ב... את יודעת, זה כל כך אינדיבידואלי וכל כך... אתה עם עצמך ומורכז בעצמך ורגיל לקבל את ההפגזות האלה של הריגושים הכימיים במוח, שזה מעקר את היכולת שלך לראות את האחר, לשתף פעולה איתו, לעבוד בצוות. ראו, ממש הוכיחו את זה.
יש מחקר גם זו ולראות את האחר בכדורגל. יש מחקר שמראה שאנחנו מתעלמים... 50% מהאנשים מתעלמים מהאנשים סביבם. עכשיו, אני מניח שזה תוספת משמעותית בכלל של המכשירים הניידים.
הבוקר
במעריב, בעמוד האחורי, על זה ש50% מהאנשים מתעלמים מהאנשים סביבם. אז אני מצד אחד אומר, אוקיי, הניידים עשו באמת דברים רעים, אבל אולי זה טוב. לפחות יש לי סיבה להתעלם מהאנשים.
לפעמים זה טוב, לפעמים זה נותן תירוץ טוב כמובן, אבל באמת הסיפור הספציפי של טיקטוק הוא מסוכן. בקיצור...
איזה תרגיל הוא עשה לי פה אליל. אני אמר, כן, בוא, דבר על טיקטוק, ונעשה שיחה שמחה, וזה, ואופ, בום. אמרת, אני עכשיו מוחק את האפליקציה.
זה צריך, באמת צריך.
אתה מוחק את האפליקציה מהטלפון?
אני כמעט לא משתמש בה, זה לא כל כך מפריע לי, אבל אני רואה נגיד אצלי בבית. לקחתי את השרשור הארוך הזה בטוויטר, סיכמתי אותו, הדפסתי אותו,
שמת את זה על החדרים,
תליתי את זה על המקרר ומרקרתי את החלקים המאוד מאוד חשובים,
זה בום,
כדי שהבנות שלי, וראיתי שכל אחת ואחת לפחות עצרה וקראה את זה. האם זה השפיע, האם זה גרם להם להמעיט את השימוש או להפחית? כמובן שלא, אבל לפחות עצם זה שזה צרוב בתודעה וזה מקושר עם איזשהו נזק התנהגותי חשיבתי.
טוב, הנה אני נכנס, הנה אני בלייב, הנה אני נכנס, אני לוחץ פה, אני גולל, ואני מוחק את האפליקציה.
אבל אל תמחוק, כי אתה גם עובד בזה, כן?
זאת אומרת, אני חלק מציר הרשע.
אתה סיני, למעשה.
אני שטול של הסינים.
אתה דוידוביצ'ין.
זה מחוז, נראה לי, זה מחוז בבייג'ין.
נכון, אחלה אוכל.
תשמע איזה... או, הנה, תפסיקו לשחק לנו במוח, וגם עם הלב שלנו.
תכף אנחנו עם גוגורו, הקטנוע החשמלי שמשנה את העולם, חסכוני וחדשני, מהיום פשוט סוואפ אנד גו, באים לתחנת החלפת הסוללות, מחליפים סוללה וגו. הבוקר, למה תופצים מכם אנשים חסרי סטייל? אם זה באופן קבוע, משהו שאתם לובשים, או ככה ביום יום, או שאתם חושבים שיש לכם סטייל דווקא באמצעות איזשהו אידיאולוגיית לבוש שאתם אוחזים בה.
יש לי וידוי.
כן.
אתה עושה עכשיו או שאני אשפור את זה ככה, אני אגיד, אני תסתי את טיזר. לשעה הבאה.
אתה רוצה...
לא יודע, תקשיב, זה וידוי, זה רציני.
כן.
של, אני נתפסתי כל כך חסר סטייל.
כן.
שזה הגיע לרמות ארציות.
וואה. אתה רוצה לשמור את זה...
בוא, הנה, כן. תהיו איתנו בככה 8-10, אני אחשוף בפניכם מדוע אני חסר סטייל.
אז למה אתם חסרי סטייל? אולי זה המקרה אחד, קשה, או משהו דווקא יומיומי. דרך שבה... ואנשים פשוט מהירים לכם כל הזמן, או מעקמים את פרצופם. 1-900-7-2-99-99, 1-900-7-2-99-99, אפשר גם בוואטסאפ כמובן, 054-999-99, 43-99.
בוקר חדשני בחסות גוגורו, הקטנוע החשמלי החדש שמשנה את העולם. חסכוני, חדשני ומלא בסטייל. מהיום פשוט עושים סוואפ אנד גו, באים לעמדות החלפת הסוללות, מחליפים סוללה וגו.
אז הבוקר אתם מספרים לנו על הסטייל האופנתי המיוחד שלכם, ולמה דווקא אנשים חושבים שזה לא משהו.
או שאין לכם סטייל.
או שאין לכם סטייל בכלל, או שאתם מחזיקים, יש אנשים שיש להם אידיאולוגיה, אתה יודע, סביב מה הם לובשים, איך הם לובשים, או תמיד הם לובשים ככה. 1-907-2-99-99, 1-907-2-99-99, בוקר טוב, רונית.
בוקר טוב, טל ושרון.
בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר.
אחלה. רונית, את מקבלת 300 שקלים לחנויות מטרו, ואולי תזכי ב-600 שקלים נוספים. זה מתנת גוגורו, הקטנוע החשמלי שמשנה את העולם, הגיע לישראל, עכשיו בסניפי מטרו מוטור בתל אביב. מגיעים לעמדות ההחלפה, מחליפים סוללה וגו. ספרי לנו בבקשה, רונית.
תודה רבה, קודם כל.
בכיף.
אז בתור אישה זה קצת קשה להגיד שאת חסרת סטייל, אבל הסטייל שלי זה נוחות. ומה אני מתכוונת? זה אומר שאני הולכת רק עם נעלי קרוקס.
רגע, אוקיי. לא, זה בסדר, הנוחות, אני נורא התחברתי לנוחות. אפשר גם נוחות משהו שהוא לא קרוקס.
וגם כדאי להגיד...
אין משהו שמשתווה לנוחות של קרוקס.
אוקיי.
אבל אני לא הולכת רק עם קרוקס עם הנקודות, כאילו הגדולות, המגושמות.
כן. את הלכת על כל הקולקציה?
עם כל...
כי יש להם המון כל מיני...
נכון.
כאלה מוטציות עיצוביות. ספרי מה יש לך.
סיפור מיוחד.
כן.
יש לי ממש הכל, את כל מה שהם מביאים אני קונה. אין שום חברה בארץ שאני מצליחה להרגיש בנוח חוץ מהקרוקסים.
כן.
וכל הזמן צוחקים על זה, כאילו, למי יש מועדון בזה? לי כמובן.
מועדון בקרוקס, כן.
אבל יש סיפור מיוחד שעבדתי ב... חברה שיש בה הרבה נציגי שירות, והיה לנו קוד לבוש, ובעצם קניתי קרוקס עם עקבים.
קרוקס עם עקבים?
זהו, אני פעם ראיתי איזה דבר כזה גם, זה כאילו נולד במעבדה של...
בסינים, ליד הטיק טוק.
כן, אז קרוקס עם עקבים.
וכולם התלהבו מאיזה יפות הם, וכאילו...
התלהבו שהתלהבו כאילו בצחוקים.
אז תקשיבו, אז היינו בערך 10 נציגות שירות, שפשוט כל אחת ראתה איזה, כאילו, איזה נוח ואיזה יפה איזה, ובסופו של דבר, כל הסניף לבש את נעלי הקרוקס האלה.
די, וואו. תראה, אני עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים, כתבתי בגוגל קרוקס עם עקבים.
זה נראה טוב?
זה העקב הדק הזה או העקב העבה?
לא, זה כמו פלטפורמה כזה.
אהה, עקב...
זה מרסק קרסולים.
תהי בריאה.
קודם כל היא תהיה בריאה, זה העניין אבל.
זה נכון.
אבל נוח לי.
בדיוק. אני כל כך מתחבר למה שאת אומרת, באמת.
אני בכלל לא אהיה פה אופוזיציה. ברור שכל הדבר הזה שנקרא אופנה בגדול, רוב הזמן סותר את המושג נוחות, שהוא הדבר הנכון יותר בשביל האדם וגופו, אוקיי? אבל זה נבנה ככה כדי שאתה... מנתקים את היופי מהנוחות. שאתה תגיד, רגע, זה הדבר הנוח לי, זה מה שה... לא יודע מה, הגב שלי טוב לו איתו, הברכיים שלי נוחות, לא כואבות, אבל גורמים לך לחשוב שזה פשוט לא יפה, כדי שתקנה את הדברים הלא נוחים, כי זה יותר מאמץ, כי זה יותר שונה, ואפשר גם למכור את זה ביקר יותר. ואני תוהה באמת אם, כאילו, זה משהו פסיכולוגי כזה, שהעין שלנו הורגלה לחשוב שהקרוקס הן מכוערות, או שיש איזה משהו...
לא, זה הפך להיות בדיחה.
יש באמת גמים יפים, באמת.
זה העניין, קרוקס, אני עוד פעם, זה מסוג הדברים, כאילו שזה הופך להיות איזה בונטון, להיות נגד זה, להיות נגד משהו, אז מצאו את הקרוקס ואמרו, אוקיי, יאללה, אנחנו נגד זה. יש עוד דברים שאת כאילו לובשת, והם נוחים, שרואלים וכאלה?
לא, ג'ינסים.
ג'ינסים, רק. טוב, הילד רוצה לגן.
רק תגידי לפני סיום, כמה זוגות קרוקס יש לך?
אני די חורשת כל פעם על זוג אחד, וכשהוא נהרס אני קונה...
לא, אבל אם יש לך אירוע, את צריכה את האירוע עם העקבים, לא?
יש לי קרוקס, כן, יש לי קרוקס של עקבים.
לא, את הולכת לאירוע עם עקבים של קרוקס?
כן. אני לא הולכת עם שום נעליים שהם לא קרוקס.
וואו.
את עושה ספורט?
לא, אבל גם יש להם נעל ספורט, כאילו, יש להם נעליים כיפיות לספורט גם.
אחלה.
וממש ככה, אין משהו אחר, כי משהו אחר פשוט, גם קניתי לי נייק יפות ללבוש, לנעול, סליחה, וזה פשוט נשאר בארון, זה לא נוח.
שמע, זה יפה, זו הודעה. הנה, אני, כולם צוחקים על קרוקס, אני לובשת קרוקס.
זה טוב מאוד, שאנשים ילכו עם מה שנוח להם וטוב להם.
בדיוק, בדיוק.
אבל זה עדיין מיוחד, ההתמסרות הטוטלית הזאת של רוני. כן. תודה, רוני.
רוני, תודה רבה.
תודה רבה.
ביי.
ביי
ביי.
אני פתאום מבין עכשיו שמעולם, אבל מעולם, לא נעלתי קרוקס. לא, לא, גם לא באיזה קטע עקרוני.
לא יצא לי גם, אבל...
לא יצא, אני לא יודע מה את... נגעתי פעם בקרוקס, כאילו, אני יודע איך זה מרגיש, כן?
כמו...
אני חושב שאולי לילדים שלי שהיו קטנים, היו קרוקסים קטנים כאלה, חמודים.
נכון, זה מסוג דברים שלא נשרפים, כאילו, זה נראה לי שזה
חומר...
נראה לי שזה חומר, משהו בסגנון כזה, לא, זה כאילו, זה נפט גולמי, לא יודע. אבל אני גם, אני מבין את ה... יש לי גם, כשאני כפכפים, יש לי הרגליים שלי נורא רגישות, יש לי קשת גבוהה, לא חשוב. גם אני חייב שיהיו לי כפכפים נורא, אתה יודע, אבים כאלה, כן. כמו שאתה דורך על קרית. אז אני יכול להבין את רונית.
אחלה, תעשה את זה הטיקטוק שלך. על הקו השני, ליאור. היי.
בוקר טוב, מה נשמע?
מה קורה?
ברוך השם, מה איתכם?
אחלה, ליאור, גם אתה מקבל 300 שקלים לחנויות מטרו, אולי תזכה בעוד 600 שקלים לקניות. זה מתנת גוגורו, הקטנוע החשמלי שמשנה את העולם, חסכוני ומלא סטייל, באים לתחנות החלפת הסוללות, מחליפים סוללה, וגו, אם אתם רוכשים עד סוף אוקטובר, 180 ימי נסיעה חינם. ספר, ליאור, בבקשה, למה אתה נחשב חסר סטייל?
טוב, אני מגיל קטן לא אוהב לקנות בגדים, עכשיו אני נשוי עם ילדים, ועדיין אני לא שס ושמח לקנות בגדים, ללבש בגדים ישנים. פשוט ישנים, שזה הכי מתאים לי, נראה לי שזה הכי יפה.
בוא תתאר כמה ישנים.
ישנים, יש לי נגיד חליפה מהבר מצווה שלי עם ג'קט.
מה, היית באותה מידה בבר מצווה שאתה עכשיו?
של הג'קט, אפשר לעשות את המכפלת של הידיים, להעריך אותה, זה כן.
רגע, אתה באדם שנגיד במקצוע שלו בעבודה, אתה צריך ללבוש חליפות, ז'קטים?
לא, אני לובש בגדים רגילים בעבודה, אבל אתה יודע, ג'ינסים של 3-4-5 שנים פלוס.
אוקיי, לא, ג'ינסים זה בסדר,
זה לא נורא, ג'ינס זה דבר שמחזיק הרבה זמן, אבל בוא נדבר על חולצות.
גם חולצות, חולצות המון זמן אני מחזיק
בעבוד. תן דוגמה.
יותר מ-10 שנים יש לי חולצות
בעבוד. טישרטים?
והם לא הופכות באיזשהו שלב לפיג'אמה?
טיפה דיוויים, טיפה הם מקבלים צבע דאוי, אבל עדיין, זה בסדר גבוה.
רגע, אבל מי קונה, יש מי שכן בבית קונה בגדים חדשים? כאילו, גם לך?
כן, אשתי קונה בגדים חדשים, גם לי וגם לילדים, ברור, אבל אני פחות מתחבר.
אתה פחות מתחבר, זאת אומרת, יש לך בארון בגדים חדשים שלא לבשת ואתה מעדיף ללכת אל החולצות בנות העשר?
יש לי בארון, כן.
תראה, אני יכול נורא להתחבר, דרך אגב, אני חייב להגיד פה, וזה משהו שצריך לדבר עליו, אפרופו הבונטון נגד קרוקס, ברשימת הדברים שאני שונא לעשות, אבל באמת, איפשהו למעלה, למדוד בחנות ג'ינסים.
גם אני.
באמת, אני לא יכול לתאר לך את הסיוט שעובר עליי למדידת ג'ינסים, במיוחד עם דנה.
גם גדים, אני חושב, גם גדים.
אשתך.
אשתי, כן.
אבל למה דווקא ג'ינסים, שרון?
כי זה להוריד, ואם זה לא במידה, זה קשה להעלות את זה, ואז זה מוריד, וגם אתה אומר, רגע, השמנתי, רזיתי, להביא עוד גזרה, עוד גזרה, ולהביא, רק להוריד ולהכניס את זה, זה נורא, זה מסיר, זה מטלה.
אני גם שונא את זה, ויש לי באפר למידה אחת, זהו, זאת אומרת, אם זה לא... להתחיל לחפש את המתחיל.
כן, אבל לא כולם אותה מידות, ולפעמים זה משתנה. אני יכול להבין אותך, ליאור.
ליאור, מה אתה לובש עכשיו?
טישרט, בין 3 שנים.
גם לא!
אסון,
כן, מה זה 3 שנים? תכלס.
פלוס מינוס, וגם כשנגיד הבטן טיפה גודלת, אפשר להכניס את זה מתחת לחגורה, אז לא רואים שזה מתכווץ.
רוב הטישרטים שלך הם חלקים, או עם כיתובים, או דברים כאלה?
לא, חלקים, בדרך כלל חלקים, אבל טיפה מדיעויים, אבל...
תגיד, מה המדיניות שלך לגבי תחתונים וגרביים?
זהו, זה, כי אצל גברים זה...
בוא.
אני גם חושב שתחתונים אני מחזיק, אבל זה אולי אני מחליף יותר, בגלל שאשתי מתערבת בזה הרבה.
ברמה נגיד שאתה נהיה לך חורים בתחתונים?
לא, לא, זה לא, זה לא.
ליאור, די, ליאור, אנחנו פה בין חברים, מה?
בקטנה שנפרד מהגומי, הבד, ככה, למעלה.
מלא זה, חורים, מקדימה.
באזור ה...
אומר, יאללה, אני אמשיך ללבוש את זה. תגיד לי, יש בגבר אחד שבלי אין לו איזה תחתונים...
זה לא אמרתי, אבל תחתונים אני מעדיף שישארו באמת נקיים בקטע הזה.
לא, נקי, אבל...
נשמע לי שאתה כאילו התקשרת עם משהו, אבל קצת עשית רוורס כאילו מהפדיחה בשידור. כן. פתאום החולצות, ג'ינסים 3 שנים, מה זה? נראה לי זה 13 שנים. חולצות...
לא, תשמע, הוא אמר על הז'קט בר מצווה, זה באמת...
כן, אבל גם אמר שלא יוצא לו ללבוש את הז'קט כמעט.
אבל אתה יודע, אירועים.
טוב, ליאור, תודה רבה.
תודה רבה.
ביי. 600 שקלים לקניות, האם לליאור עם הבגדים הישנים?
ליאור אחלה, אני הולך עם רונית, כי פה העניין של הנוחות, זה מה שאנחנו צריכים לעבוד עליו.
נכון, שגרירת קוקס בישראל.
נראה לי שהיא הולכת לקבל עכשיו הביתה, נתקני את הפרטים שלהם, הם הולכים לקבל הביתה איזה סט לפחות מהחברה.
אז רונית, יש לך עוד 600 שקלים לקניות, זה מתנת גוגורו, הקטנוע החשמלי המתקדם ביותר בעולם, מהיום פשוט swap and go, באים לתחנות החלפת הסוללות, מחליפים סוללה וגו.
אנטי סוציאלי.
בוקר טוב, עידו כהן.
נעלה, העניינים. נעלה, בסדר.
מה איתך?
אני בסדר.
וואלה, יופי. מה אתה רוצה? מה קרה?
מה אתה כל כך מבסוד? לא, מה שנקרא על הבוקר.
מהשיחה הקודמת שלנו, לרגע לפני שנפתח המיקרופון.
זה השיחות המעניינות תמיד, לא?
נשמור אותה פעם.
בוא, בדיוק, בוא נשאור
אותה. את הדמיתך הציבורית.
שכבר נכוותה קשות עם הגילוי על הסנדלים, אבל בסדר.
סדוקה, סדוקה קשות, כאילו, אבל בסדר.
פעם זה נזק פנימי משפחתי שיכול להיגן. אבל בסדר.
מאוד יכול להיות. טוב, בואו נתחיל.
יש.
עם אישה בינלאומית שהייתה בכותרות בשבוע האחרון. You are the future, but I would like to add that you are also the present.
שאלה אם זה הווה או מתנה. ואם זה פרזנט פרוגרסיב.
סרינה וויליאמס?
לא, הייתה ב...
לא, אבל מה הייתה? תגיד, אולי אבא? לא,
אישה.
לא, אולי למי שניצחה אותה, לא... You're the future, but you're the present.
לא, היא כבר לא present, היא past. כי היא כבר פרשה. היא פרשה, רשמית פרשה.
אבל היא לא אמרה על עצמה, you're the future.
לא, 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 לא.
לא, בכל אופן זה... Next?
לא.
He said, I just need you to know when you married into this family, we rejoiced in the streets the same we did when Mandela was freed from prison.
אז אותי הראש הממשלה של בריטניה?
לא.
לא.
כי לא מעניינתי לו.
He said, when you married this family,
we rejoiced in the streets the same we did when Mandela was freed from prison.
יש מישהי דרום אפריקאית מפורסמת? סליחה.
לא חושב שזה בהכרח...
זה נשמע שזה כאילו הרחובות צוהלים כמו בזמן שמנדלה שוחרר מהכלא.
שרליז תרון היא דרום אפריקאית.
זהו, אבל התחתנה? לא, אבל אולי מישהי או שהיא פעילה פוליטית, אני מדבר על זה. נשיאת פינלנד.
לא.
ראש ממשלת פינלנד.
This is very nice to be back in the UK.
מדונה?
לא.
אדל?
מי?
אדל?
לא.
אני לא יודע.
וואו.
מייגן מרקל. חזרה, נעמה בפעם הראשונה בבריטניה אחרי העזיבה הגדולה.
נכון, משפחה, איך לא חשבנו?
הגירוש.
כן.
רגע, אבל מי אמר לה שהם סמכו במשפחה כשהצטרפה למשפחה? מי שיקר לה?
היא טוענת בריאיון למגזין The Cut שחבר בקאסט של Lion King אמר לה אחרי ההופעה שהיא נכחה בה שהוא דרום אפריקאי והוא לא זוכר כזו שמחה ברחובות מאז החתונה, מאז שחרורו של מנדלה כמו בחתונה שלה. הוא טוען שהיא עוזה את הקטע הזה, שזה לא קרה. הוא אומר, אני החבר היחיד בקאסט שהוא דרום אפריקאי ולא אמרתי לדבר כזה מעולם.
זאת אומרת, היא סיפרה את זה?
כן, היא סיפרה את זה למגזין.
כי מה, שהיא נתנה תקווה לשחורים באשר הם? שוב, זה צעד חשוב עבור אנשים ממוצא שחור, למרות שהיא חצי חצי גם בכל מקרה. זה בטח לא מישהו משפחת המלוכה שאמר כמה סמכו שהיא הצטרפה למשפחה, אבל היא אומרת את זה, והוא בכלל
היחיד. הוא אומר, אני לא מכיר דבר כזה, ואני היחיד בקאסט שהוא דומה.
גם איך היא משווה את עצמה, או שהיא לוקחת מישהו שהשווה לנסו, מה ההישג שהיא עשתה? היא התחתנה...
כן.
התחתנה לתוך. כן, לא, היא שברה שם עניינים, וזה...
טוב, היא לא הייתה 30 שנה בכלא, היא התחתנה בכל זאת.
בואו נמשיך עם גבר בינלאומי שהיה בכותרות בשבוע האחרון. Hey everyone, I wish I could be there with you.
מייקל ג'קסון, היה יום הולדת שבוע שעבר.
הוא כתב כמה דברים אחרים, אבל את זה לא.
I wish I could be there with you.
זה נאמר קצת בהתנסות כזו, ככה הוא...
חשבו מייקל ג'קסון היה חי בעידן הטיק טוק. גם זה היה עובד לו טוב בשני מובנים, גם מבחינת הריקודים, וגם מבחינת הפנייה לילדים.
בואו לא נכנס את זה, אני... יש לי חולשה מהילדות.
יש לך חולשה לריקודים שרון.
גם
טוב, next.
We're making this film for the big screens, for you audience to see in your wonderful theaters.
איזה סרט יצא עכשיו?
לא יצא,
לא יצא,
מצולם.
I'm sorry about the extra noise, as you can see we're filming the last
scene
episode
mission
impossible 2.
טום קרוז בקטע שהוא עם ה... ראית? הוא הצטלם כשהוא על מטוסים כאלה, מטוס קל, פייפרים, על זה ממש.
על הכנף?
על הכנף, אתה יודע, כאילו כמו, הוא מראה שהוא אין...
הוא הכי אוהב לעוף על עצמו, שהוא עושה את הפעלולים לבד.
שאין סטאנס, כן.
אז בגלל זה הוא אומר, I wish I could be there with you, כאילו אתם שם בבית, אבל אני כאן קשור למטוס, והוא עומד,
והוא טס, טס תוך כדי שהוא עומד על
הכנף? הוא על זה. אפריקה.
ממש גבוה?
ממש, ממש.
והוא עומד, כאילו הרגליים שלו מודבקות, כן, למובטחות לכנף?
לא לכנף, לתא של הטייס, כאילו, כן, ויש שם עוד איזה טייס, זה פייפרים השני, ואז פתאום מגיע עוד מטוס אחד כזה, שזה בעצם הבימאי, ואז אומר לו, תום, בואו נסיים את העניין הזה, אנחנו מאבדים את האור.
טוב, עידו, יש עוד?
יש עוד, בקטנה, כן, בסדר. אישה ישראלית שהייתה בכותרות בשבוע האחרון, אחרי בוקר לא נעים.
צ'קי אזולאי.
לא, ממשיכים. לולי כנראה היה בדיכאון.
לולי דחה רגל?
לולי, אני יודע מי זה...
מי שמכיר אותי יודע כמה אני אוהבת בעלי חיים, וכמה חיבור ואהבה יש לי לכלבים.
מי עשתה משהו עם כלבים? כל המפורסמים היום מעלים לאינסטגרם דברים שמוצאים אותם כל כך רע.
לא, אני ראיתי את זה, את הלולי הזה, ראיתי את זה.
לכל המתעניינים, הרגל מחלימה.
מי נשכה אותה?
לא, מישהי...
לא.
פנינה רוזנבלום.
נכון מאוד. נמשכה על ידי לולי.
על ידי לולי, בטח.
לולי.
שהוא בדיכאון, כי נינת, הכלבה השנייה שלה.
יש לה כלבה בשם נינת?
כבר לא.
הלכה נינת לעולמה.
הכלבה.
כן, כן. נינת האמיתית.
אז היא עשתה צעד לא נכון, פנינה ולולי, פשוט סנאק.
עידו, תודה רבה.
אביעד כיסוס.
בוקר טוב, שעה שנייה, 5:08, שרון דוידוביץ', בוקר טוב.
בוקר טוב, מה קורה?
אחלה.
אני חייב לספר משהו שהייתי אתמול נרגש. נרגש באופן שונה קצת, זאת אומרת, אבל נרגש באופן מיוחד. ואני אגיד לך למה זה באופן מיוחד. לפני מה, 5,000 קצת יותר שנה, אדם וחווה קיבלו, אכלו מעץ פרי הדעת, נכון? ואז הפכו להיות קצת יותר מבינים לסביבה וראו יותר מסביב. ועברו יותר מ-5,000 שנה, וכולנו אוכלים היום מעץ פרי הציניות. מיוחד עם הרשתות החברתיות. כולנו צינים, הרבה מאיתנו, חלק גדול מהזמן, ואנחנו...
אני כבר באתי להגיד משהו ציני על המטאפורה שלך, עם אדם
וחווה.
לא, אני מניח שצריך לבלום כרגע.
בסדר, בסדר. אני מנסה, בוא ננסה לעשות שיחה אחת בלי ציניות, אני מספק אם נגיע לשם. ואז... כל מיני דברים שהם חלק מהשיח הציבורי, את מתייחסים אליהם נורא בציניות. זאת אומרת, למשל, גם כאילו אתה מתרחק מדברים. לאומיות, זה ישר הופך אצל הרבה אנשים ללאומנות, שזה שלילי, או פטריוטיות הופך לפטריוטיזם, שזה עוד פעם גם נתפס רע. ואתה לא יכול להתחבר באמת לדברים האלה שכילד היית הרבה יותר מתחבר אליהם, כאיזושהי גאוות יחידה או גאווה מקומית, גאווה של מדינה, והיום אתה לא יכול ברבים במובן מסוים, כי יש צמר מלא ציניות סביב זה.
אבל גם באמת כל הדוגמאות שנתת הן כאלה שהן ברמת חשיבה ומורכבות, הן מתאימות באמת לילד שהתפיסת עולם היא נורא נורא פשוטה.
כן.
אתה יודע, יש טובים ורעים, בדיוק. יש אותנו ויש נכון. הם. יש צודקים ויש טועים. ברגע שאתה מבין שדברים הרבה הרבה יותר מורכבים נכון. מזה בחיים, אז אתה...
וגם אנחנו הופכים להיות צינים. ואתמול היה אירוע שבאמת אני חושב שאין בו גרם של ציניות, לפחות לא אצלי, והוא מקור באמת למשהו שהוא עמוק מאוד, שזה הציון 50 שנה לרצח יהודה אלף הספורטאים במינכן. עכשיו אני חייב להגיד משהו, אני חושב שזה סיפור, ולא בטוח שהרבה מכירים ובטח לא מכירים לעומק, זה סיפור שלדעתי באמת כל ישראלי צריך להכיר. ההשתלשלות שם של הפרשה, זה אירוע שהוא מזעזע ובלתי נתפס ומשמעותי ומכונן אפילו בהיסטוריה שלנו, בהרבה מובנים.
צריך להזכיר, מדינת ישראל הייתה אז צעירה, בת 24 שנים.
ובפעם הראשונה, פעם ראשונה שולחת משלחת ספורטאים רשמית למינכן.
לגרמניה, מקום שבו רק לפני, כאמור, 24 שנים קודם, סליחה, 72, נכון? כן, הרבה... 30, קצת פחות מ-30 שנה כן. לפני זה עוד נשחטו שם מיליונים.
משם יצאה ההוראה.
כן.
ואז משלחת ישראלית חוזרת לשם, וקורה הדבר הנורא מכל, באמת, אני אגיד משהו על זה רק במובן האישי.
רגע, אבל אני כן רוצה להזכיר את הכרונולוגיה של זה, כי באמת אני חושב שהרבה מאוד אנשים בטח צעירים לא מכירים את הסיפור, אז אשף...
ספטמבר השחור, ארגון ספטמבר השחור, שלח 8 מחבלים.
ארגון טרור של שנות ה-70, שלח חוליה כדי לחטוף ולרצוח ספורטאים ישראלים.
וזה היה עניין של 21 שעות שחטפו אותם, וזה שודר, זה היה שידור הטרור החי, הנצפה והמדובר ביותר בעולם, עד פיגוע תאומים. זאת אומרת, זה באמת היה מרכז ההתרחשות העולמי, הם השתמשו בכוח של אולימפיאדה על מנת להעביר את המסר שלהם, וגם מי שמכיר ומי שלא שווה לקרוא על איך העניין הזה התגלגל ועל באמת אוזלת היד הנוראית של הגרמנים ויותר מזה גם הרצון שלהם להוציא את זה מהאולימפיאדה וחוסר האכפתיות של העולם. יש, אני מפציר במי שיש לו את הזכויות לסרט One Day in September, יום אחד בספטמבר, סרט אגב שזכה באוסקר ב-99 על סרט הדוקו הטוב ביותר, זה שודר בעבר גם בערוץ 2, אני לא זוכר איפה, עד לפני שנה זה גם היה ביוטיוב, אני לא מוצא את זה כרגע. אנא תחזירו את הסרט הזה, סרט מדהים שמראה שם את כל התגלגלות העניינים ועד כמה שזה נורא ועם כל הצילומים בפנים. והעניין הוא שהסיפור הזה הוא פורט על העצבים, על הנימים הכי הכי רגישים שלנו, שכאילו אומרים רגע למה אנחנו פה. העניין הזה ש נכון שגם פה פוגעים בנו, אבל אנחנו בטוחים רק פה, באיזשהו מובן, ושרק אנחנו יכולים לדאוג לעצמנו, וחוסר האכפתיות של העולם. והעניין הזה שבשלוש וחצי לפנות בוקר, בשישה בספטמבר כבר, יצאה הודעה רשמית על רצח הספורטאים, ובארבע אחר הצהריים משחקי האולימפיאדה חודשו.
זה אחד הדברים הכי מדהימים בסיפור הזה, שהם כל כך רצו לטטא את זה, ולהדחיק את זה, ולהכחיש שזה קורה, שפשוט המשחקים האולימפיים נמשכו כאילו... מה זה? זה רק במשחקים בטוקיו לפני שנה?
פעם ראשונה בכלל.
פעם ראשונה שהזכירו את זה בטקס פתיחה, את הדבר הזה.
זה במשך 50 שנה תייתו את זה, כמו שאתה אומר, את זה הוועד האולימפי וגרמניה, ומה שקרה אתמול הוא עניין נטול ציניות. בדרך כלל אנחנו מדברים על רגע טוב, אז הם אמרו, אז הוא הודע, מה זה משנה המילים האלה של ראשי מדינות על הודעה בטעות, כאילו מה זה עוזר? זה לא מחזיר את המתים, זה לא עושה שום דבר. אבל מה שהיה אתמול בגרמניה עם הטקס המאוד מאוד מרגש, וגם מה שאמרה האלמנה של אנדרי שפיצר, שהיה מאמן הסייף, אנקי שפיצר, באמת, באמת, אני ממליץ ככה לראות עם מי שיש לו את הזמן. ההודעה של נשיא גרמניה, בטעויות, באוזלת היד, וגם מה שקרה אחרי זה, הם העלימו מסמכים, הם סירבו להודות בכישלון גם הביטחוני.
כל הניהול של המשבר הזה היה שערורייתי, וגם אחרי זה יש עד היום...
הניסיון חילוץ הוא מהמביכים אי פעם.
כן, הרי הרבה מהישראלים מתו בכלל מהירי של הכוחות הגרמנים.
הכוחות הגרמנים חיכו בשדה התעופה, לא מצוידים, בלי ראיית לילה, אפילו הצלפים שהיו שם במרכאות לא באמת היו צלפים. מהרגע הראשון שהגיעו המחבלים, חשבו שיש ארבעה, זה היה בעצם שמונה. החבר'ה במטוס שהיו אמורים להיות שוטרים במסווה, ברחו משם, נותרו בלי כלום, והם השאירו אותם באמת למתקפה רצחנית, את הישראלים.
וכל הסיפור הזה הוא בעצם הרי... חטא על פשע על חטא על פשע, כי גם אחרי שנגמר האירוע עצמו, היחס של הממשלה הגרמנית אל המשפחות של הנרצחים בפיגוע הזה, הוא היה מזעזע, עם כל מיני אמירות, בכלל מה אתם באים לבכות פה, לכו לבית כברות, כמובן פיצוי כספי, שזה דבר, הרי אתה אומר אין פה ציניות, איפה הציניות הייתה למשל? גם בתקופה האחרונה, אפילו כאן בתקשורת הישראלית, המאבק שלהם הוצג כמאבק על כסף.
כן, אני אומר לך, צייצנים, כל מיני, עזוב תקשורת,
כאילו אנשים... אתה יודע, כמו יפה בן דוד, שבעצם מנהלים איזה מסע ומתן, הרי כאילו זה הוצג, כאילו הם הסכימו לבוא לטקס רק אחרי שסגרו איתם את הכסף, את הפיצוי. אבל שזה עובדתית נכון, אבל יש פה...
זה פיצוי על אשמה, הם אשמים.
ויש גם סטנדרט, זאת אומרת, הם גם הראו איך... קורבנות של פיגועים אחרים שקרו בגרמניה קיבלו כך וכך כסף, ואילו הקורבנות האלה זרקו להם איזה פירור. עכשיו, זה נכון, וזה כל הזמן גם הריח סביב זה של ה... זה גרמניה, ואלה היהודים החמדנים כן. שמבקשים כסף על הגב של הקורבנות. אתה יודע, זה מתקשר עם כל השילומים, וכולי, באמת, היחסים עם גרמניה טעונים, אבל... לזכות הגרמנים שבאמת הרגו את המשפחות אחרי שנהרגו היקרים שלהם במשך 50 שנה, כשהם לוקחים אחריות בסוף על משהו, הם יודעים לעשות את זה טוב, כי המילים שאמר אתמול נשיא גרמניה,
הם לא משתמות לשתי פנים. כן,
זאת ממש לקיחת אחריות אמיתית, לא מצר ולא אם נפגעתם ולא כל הטרמינולוגיות האלה שעושים אקרובטיקה מילולית כדי לא באמת לקחת אחריות.
טעינו, היה מחדל,
אנחנו מתנצלים וכך וכך. וזה, אני מניח, אתה יודע, הכאב של אובדן של 50 שנה, אין הרבה דברים שבאמת יכולים לתקן אותו או לחפר עליו, אבל קצת הרגשה טובה ברגע אחד, גם אם זה הגיע 5 עשורים אחר כך.
לא, אבל צריך לדבר על שתי נשים, אתה יודע, זה לא ההישג הזה במרכאות אתמול, כי באמת זה סגירת מעגל רשמית, זה לא של ישראל, זה של שתי נשים. שתי אלמנות, שזה אנקי שפיצר ואילנה רומנו, אלמנתו של יוסף רומנו. הם נאבקו במשך כל השנים האלה, כשמצד התימות התשומה של הוועד האולימפי ושל השלטונות בגרמניה, להכרה, וזה ההישג שלהם. כן. ובאמת, הסיפור הזה, אני חושב שזה סיפור שכל ישראלי צריך להכיר ולדעת. משהו אישי, אני כתבתי עליו באחד הספרים, ואני כותב עליו הרבה סיפורים, ונכנסתי לזה, וראיתי סרטים, וראיתי כל מיני דברים. לא היה מעולם סיפור שנכנס לי מתחת לדם כל כך כמו זה, ברמה שהייתי הולך לישון וחושב על, על מה שקרה ועל התמונות, ואין סיניות בסיפור הזה.
כן.
צר לי, טל.
לא, לא, אתה רואה, אני לא...
נמצא אחר כך, יש מלא סיניות, לא נמחכה.
Yeah, when you try כן. your best but you don't succeed When you get what you want but not what you need When you feel so tired but you can't sleep Stuck in reverse And the tears come streaming down your face When you lose something you can't replace When you love someone انا אנחנו תכף עם גוגורו, הקטנוע החשמלי שמשנה את העולם, חסכוני וחדשני. מהיום פשוט סוואפ אנד גו, באים לתחנת החלפת הסוללות, מחליפים סוללה וגו. היום אתם מספרים לנו למה תופסים מכם אנשים חסרי סטייל. אם זה איך שאתם מתלבשים, אם זה באמת מתוך איזה חוסר מודעות או אובר מודעות, אם יש איזה בחירות אידיאולוגיות שאתם עושים, אם אתם לובשים רק צבע אחד או מה שזה לא יהיה. למה אנשים מסתכלים, אולי קצת לועגים לכם על הצורה שבה אתם מתלבשים? שרון, אתה חייב לנו
וידוי
סיפור, את סוף הסיפור.
שמע, כן? אני כמה שאני חסר סטייל, אני ידעתי שאני אתוודא בזה פעם וזה ינשוך אותי בתחת, אבל סליחה, אני כל כך חסר סטייל שלפני כמעט 20 שנה אני השתתפתי במהפך.
די. אורנה דאץ?
אורנה דאץ וסנדרה.
מה?
כן.
וואו.
כן, אני יכול להרחיב, אני בפרק, פרק ממש. יש את זה איפשהו, אני לא יודע.
פרק שלם, מוקדש לך?
פרק שלם, גם הייתי אפילו בפרק הגמר, כי היינו כותבים, אני הייתי אני, וחבר מהשכבה, חבר לכדורסל, היינו בני 17 וחצי, ואני באתי בתור זה שלבוש, היא אמרה נוחות, שלוח.
כן.
אתה יודע, אלה של זה שהולך עם יחסי כדורסל וגופיות והולך לקניון עם כפכפים ודברים כאלה, ואמרו לי תבוא איך שאתה הולך, כאילו בזה, באתי מוגזם לתוכנית, הייתי עם כפכפים, יחסיים צהובים של הכדורסל ואיזה גופייה שאתה מקבל, שאתה משחק איתה זה, עם, כאילו שזה מוסך משהו כן. מאחורה, והפכו אותי לדודי בלסר.
וואלה.
אבל באופן מוגזם. חולצה פרחים, ורודה צבעונית, משהו זה, ואתה זוכר היה את התספורת שלו, של דודי בלסר עם הביצה כזה? היה כזה כאילו גלח, ולמעלה עושים כזה ביצה, משהו סטייל רונלדו ברזילאי, אבל כל הראש למעלה, ככה עשו לי, עם ג'ינס כזה פדלפון, נעליים אדומות, אני ידעתי שאני מתישהו אתוודא בזה פה, וזה אולי הייתה טעות.
אני עוד לא יכול, אני חושב שאני צריך הפסקת פרסומות.
אולי נעשה הפסקה.
אני חושב שאני צריך הפסקת פרסומות כדי להקל את זה. אני לרגע התבלבלתי אם הייתה גם תוכנית הברבור, איך קראו לזה?
זה מוגזם, לא, לא.
שעושים ניתוחים פלסטיים, לא.
אתה יכול להסתכל עליי עוד לא.
לא, זה טבעי, אתה אומר.
מה שאתה רואה פה זה טבעי.
אבל זה המהפך. והיה עם המראה, נכון?
עם המראה, ושמורידים, ואז כאילו, אבל הבחור השני, החבר היה, הוא כאילו, הוא מוגזם מדי היה, אז עשו אותו כאילו כזה אלגנט.
שרון, אני לא יודע אם אנחנו
יכולים
להמשיך להיפגש.
אני זז, היה נחמד, תודה רבה.
וואו, טוב, אני חייב לשים על זה.
אני מקבל 900 שקל?
אם היית מתקשר בהחלט, כן. טוב, אז... שנצח איתו 6 1-907-2-99-99 למה תופסים אתכם כחסרי סטייל או בוואטסאפ 054-999-4399
בוקר חדשני, בחסות גוגורו, הקטנוע החשמלי החדש שמשנה את העולם. חסכוני, חדשני ומלא בסטייל. מהיום פשוט עושים סוואפ אנד גו. באים לעמדות החלפת הסוללות, מחליפים סוללה וגו.
רם?
שלום.
מעניינים, בוקר טוב.
בוקר טוב, רם.
כל טוב?
הכל נפלא,
אחלה.
מדהים, בדרך לעבודה,
פקקים,
שייתה
חלום.
יופי.
רם, 300 שקלים לחנויות מטרו שלך. נספר לכם שאת גוגורו, הקטנוע החשמלי שמשנה את העולם, והגיע עכשיו לישראל, אפשר להשיג בסניפי מטרו מוטור בתל אביב, לרוכשים עד סוף אוקטובר, 180 ימי נסיעה חינם. ספר בבקשה, רם, למה חושבים שאתה חסר סטייל?
אז לא חושבים שאני חסר סטייל כל כך, למרות שאני לא כזה פשניסטה, אבל אמא שלי היא לא יודעת לקרוא אנגלית, והיא מאוד אוהבת חולצות צבעוניות, והיא תמיד תמיד קונה חולצות לא נאותות, בקטע...
עם כל מיני כיתובים עליהם? כן,
כן, כן, נמצאים את ה-FBI הזה, Female Body Inspector, אז יש לה כזה. כל מיני, היא לא קונה דברים עם המילה, נגיד, עם המילה סקס ממש כאילו רשומה, אבל כל מיני would blow for anime, כל מיני דברים.
יואו,
לא נעשים.
אמא שלך הולכת עם חולצה would blow for anime?
כזה, עכשיו את זה נראה לי אחי הקטן באיזשהו שלב הצליח להחביא לה, אבל כאילו יש ממש המון המון דברים כאלה.
אז איפה היא קונה? היא קונה אונליין או שהיא קונה?
היא אונליין, אונליין כזה, היא גילתה את האונליין, וכאילו...
וקונה כאילו חולצות באינטרנט, שהם נראים לה יפים, או עם ציורים יפים, אבל אתה אומר, היא לא יודעת אנגלית מספיק, אז איך היא קונה אונליין בעצם?
אז היא כאילו, יש, קודם כל היום הכל בעברית כבר, אתה יכול...
נכון, בממשקים של רוב האתרים יודעים לכוון היטב, כן, לישראלים.
וכאילו באמת, והיא כאילו קונה דברים כי חושבת שזה נגיד לצעירים, או מגניב, או הנה זה טבעוני, זה כמו סדרה הזאת שראיתם, זה כל מיני דברים שהם...
היא באה פעם עם החולצות האלה למקום פומבי, שנגיד הלכתם לבני דודים, ואז פתאום...
לקניון.
לקניונים הלכתם זה.
כן, טיול משפחתי כזה, אתה בא עם הילדים, אתה בא עם זה, ואימא, ולא... כאילו.
יו, סיפור מדהים. רגע, אז היה לנו את FBI, שזה עם ראשי תיבות כאילו שכתוב שם Female Body Inspector. ו-Wood Blow for Anime.
אנימה שזה חולצה מזעזעת.
של מה? For Anime?
אנימה, זה הקומיקס היפני הזה.
אה, אה, אה.
כאילו, זה... כל הסדרות היפניות.
כן.
כי הכי מאוד אוהב, היא כאילו, היא קנתה כדי להיות מגניבה גם שחברים שלה באים לשים, והיא קנתה גם, כאילו, עושה משהו של D&D, אבל זה כאילו... זה דודס אנד דיקס, כל מיני דברים.
איזה אתר היא קונה את כל הדברים האלה?
היא כאילו באליקספרס, היא נכנסת, היא לא...
באליקספרס, חיים שלי, כן. אבל יואו, זה מדהים.
זה כאילו, ואני באיזשהו שלב היינו בטוחים שהיא כבר עושה את זה כאילו דווקא. עכשיו יש להם מלא חולצות באמת מגניבות, ריק ומורטי, אבל כאילו, בכל השלב הזה,
בת כמה אימא שלך?
היא עכשיו היא בת כמעט 60.
והיא מתעלמת, זאת אומרת, ממה שכתוב, או שהיא באמת לא יודעת, אולי...
גם כשאנחנו מהירים למה את לסוף, בסדר, אף אחד לא יודע אנגלית גם ככה, היא כאילו...
אף אחד לא יודע אנגלית גם ככה.
זה גדול.
תגיד, יש אבא בתמונה?
כן, כן, הוא לא...
ואיזה חולצות הוא לובש, אבא?
זה שחורות, אבא שלי הוא...
מסיום מסלול.
יו, זה מצחיק, דודס אנד דיקס. מדהים.
זה לא, זה כל מה שקניתי לאח שלי, נכון? בחולצות האלה. זה ישן, זה כבר...
ברור. יו, מדהים.
מעולה, מעולה רם.
ולא אמרת לה, תקשיבי, אולי תנסי כאילו...
אם את רוצה, אנחנו נקנה לאח. עזבי, בואי, לא, אני יודעת, זה טס לי, כאילו, אין לה מה לעשות, היא בבית.
וואי, זה מושלם. מושלם.
מה, אתה היית הולך בקניון, היית רואה כאילו אישה מבוגרת עם החולצה הזאת, מה?
של דודס אנד דיקס או
וודס בלו פור אנימה? זה, מה היית?
הייתי חושב שהיא...
סידה בהתערבות.
הייתי חושב, לא הייתי מעלה על דעתי שהיא לא יודעת מה הצחוקים פה. ואז הייתי אומר, כאילו,
למה, כן.
כי זה, אם הייתי רואה אישה, לא יודע,
היית אומר שהיא מגניבה?
הייתי אומר, כן.
ואתה רואה, אז היא כן שיחקה אותה.
היא מקבלת איזה מחמאות עליה.
כן, הייתי אומר, וואלה, היא כל כך כאילו עם מודעות עצמית וזה, שהיא הולכת עם הדבר הזה בקטע של מודעות עצמית. לא הייתי, אני אומר לך, לא הייתי חושב בכלל שהיא לא הבינה מה כתוב.
ליין חדש למבוגרים, חולצות כאלה, תשמע, אנחנו נעשה מיליונים.
בוא, יש לך את אליקספרס, די כאילו מישהו פיצח את זה כבר, כן? מישהו...
לא, לא, אבל מיועד למבוגרים שרוצים לצאת מגניבים.
יפה רם.
תודה רבה.
ביי.
להתראות, ביי ביי.
רחלי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי רחלי.
מה העניין עם שרון וטל?
מעולה.
סדר גמור.
רחלי, גם את מקבלת 300 שקלים לחנויות מטרו, זה מתנת גוגורו, הקטנוע החשמלי שמשנה את חוקי המשחק, הגיע לישראל עכשיו, מגיעים לעמדות ההחלפה, מחליפים סוללה, וגו, ספרי בבקשה רחלי, זה את שנחשבת חסרת סטייל?
כן, אני.
מדוע?
למרבה הצער. ככה, אני הולכת כמעט רק עם מכנסיים רפואיים יחסית, וטישרטים.
רפואים באיזה שרוואליים כאלה?
לא שרוואל, אבל נגיד יש לי ג'ינסים, אבל כזה מבד דק וכזה גומי למעלה. יש לי גם ג'ינסים שלו, אבל אני הולכת איתם כשאני צריכה להתלבש. כאילו לא ביום יום, לא לעבודה, ולא
אחרי... ובלי חגורות נגיד.
לא, לא חגורות.
ג'ינסים גומי למעלה זה מעולם הבגדי הריון, לא?
כן, כן.
כן, אני, יש לי גם קשיים ממש רציניים בביסות חושי, אז אני לא יכולה לעשות שום סוג של אי נוחות, אני לא יכולה להתרכז ולהמשיך בחיים שלי עם משהו מציק לי בבגדים, וגם אני פיזיותרפיסטית שעובדת עם ילדים, אז אני מלא על הרצפה, ואם לא, אז אני משחקת כדורגל, ואני לא יכולה שיהיה לי לא נוח.
אבל זה נשמע...
יש תרפיסטיות אחרות שכן לבושות, אבל אני כאילו...
זה לא נשמע נורא, כאילו אם את באמת כזאת שגם צריכה להיות אקטיבית ועל הרצפה וכאלה.
נכון.
זה לא יכול להיות משהו שמגביל את התנועה שלך, איזה ג'ינס צמוד כזה ש...
זה נכון, ועם זאת אני רואה פיזיותרפיסטיות שעובדות ככה, או עם שאלות, ואני...
וגם אולי את עובדת עם ילדים, אז קצת יותר נוח, נגיד, לבוא בלבוש כזה שפחות ביקורתי, נגיד, מצד הקהל.
נכון, אבל גם אחרי צהריים כשאני באה הביתה, אז גם אני רוצה שיהיה לי נוח, כאילו, עם הילדים.
בבית, בבית.
לא בבית, בחוץ.
בחוץ,
אוקיי. בגינה, משהו.
בבית אין שום צורך להתלבש.
עם בגדים.
כן.
עם בגדים נורמליים, ואני נראית עם פיג'אמה.
השאלה
אם... אני עם נעלי ספורט, ואמרו לי כזה, וואי, כל הכבוד שלא אכפת לך, ואת ממש משקיעה שיהיה לך בבריאות, כאילו, כי זה נראה לא טוב. זה או נעלי ספורט.
אבל מי אומר לך את זה, אנשים ש...
שכנים.
חברות שכאילו מפרגנות.
נגיד תלכו, לא יודע מה, סתם, עזבי עכשיו ללכת לגינה עם הילדים, לשבי בבית קפה עם חברה.
אז אני אולי אלבש ג'ינס קצת יותר עם כפתור. אבל לא...
זה לא נשמע מזעזע בכלל. את נראה לי שאת כאילו חובת עצמך יותר מוזנחת ממה שבאמת...
חוסר הסטייל הוא הסטייל בעיניה.
אני לא חושב שזה משהו עקרוני, פשוט נוח לה ובאמת...
לא, אני אומר, זה כאילו מה שעושה לה טוב.
לא, זה בא ביחד גם עם שיער מטולטל, שאם אני לא בבוקר שטפתי את כולו במים, אז זה חייב להיות קוקו עם מלא שוונצים כאלה. אז אני בדרך כלל צריכה לקום מוקדם בשביל זה, אני לא מתאפרת, למרות שאני למדתי איפור באיזשהו שלב, פשוט זה מציק לי, הכל מציק לי,
כן.
אז כמה שפחות דברים עליי.
בסדר, יאללה.
כן, אני זורם לגמרי.
באמת, זה לא בקטע של איזה קלישאות של העצמה, אבל אם את מרגישה טוב עם עצמך, זה יותר חשוב אפילו מלהתאמץ ולהתאפר, להתלבש בשביל איזה, את יודעת, סביבה שלעולם בכל מקרה...
לא, כן, גם כל מה, תבקר, אני חייב, הלוואי וגברים, הלוואי והייתי יכול ללבוש בגדי הריון. תחשוב על זה.
עכשיו,
הנה, זה עוד מזה מיליונים.
לא חולצות מאלי-אקספרס למבוגרים, בוא נעשה כזה, אלא בגדי הריון למבוגרים, לגברים.
זה כמו קרימר ואבא של ג'ורג' בסיימבלד, שעשו את המנזיר, כן, אז...
הברו.
את הברו, כן, לגברים, חזייה לגברים. בגדי הריון לגברים.
וואו. אני אמור.
נכון.
חבל שאמרתי את זה בפומבי.
למה? בדיוק.
כן.
בגדי הריון, שזה כולל הכל, כן? גם את הג'ינס הרחב,
גם ויש את ה... וגם חולצות שהן רחבות, אבל זה לא נראה שאתה רחב.
וגם אם כבר, תכניסו את הפתחים האלה להנקה.
אבל אין לזה שימוש אצלנו, כאילו...
לא, לברור, מה?
מה לברור? שאתה פתאום מוריד איזה משולש כדי ש...
כן, חם לך בקיץ,
איזה לחוץ. שסתובב עם הפתמות בחוץ, כאילו, חם לך.
אנחנו יכולים, זה בסדר. מעניין איך זה יתקבל.
רחלי, תודה.
תודה רחלי, על הרעיון.
תראה, האמת שכשמוציאים דברים, נגיד, יש המון המון גברים, אני רואה את זה הרבה, במיוחד בסופי שבוע, גברים שרוכבים על אופניים. ואתה יודע, רוכבי האופניים זה המגזר שהכי אוהב להתלבש, ספורטיבית נקרא לזה.
סמוד, סמוד.
גם אם רוב הרוכבים הם אנשים בועחה 60 עם קרסים איכותיות.
כל צמוד.
צמוד, צמוד, צמוד. ותמיד בחולצות רכיבה יש ריצ'ראץ' כזה.
כן.
שיש איזה מורק של לפתוח את הריצ'ראץ' כמעט עד הסוף כדי להתעבר.
להראות כמה כבר רחבת.
שאתה בחזור מהרכיבה ועכשיו זה... אז מה ההבדל בין ריצ'ראץ' כזה שפתוח עד הפופיק ורואים לך את כל החזה לבין משולשים לפתמות בליין בגדי הרעיון לגברים ששרון אתה משיק עכשיו.
בדיוק, אנחנו נוציא ליין, צריך לקרוא לו, נחשב על שם.
תראה, יש...
שרונה.
היום היה, שרונה זה טוב, אבל זה שוב הולך לאישה. היה פעם רמי לי, אני לא יודע אם זה עדיין קיים של בגדי הריון. תקרא לזה רמי. הנה.
אפשר למכור את זה ברמי לוי גם.
הנה, בבקשה כבר.
טוב, מי זוכר?
תפרת שטאפ.
נראה לי שרם.
רם עם האימא.
900 שקל, זה עוד 800 חולצות שיכולה לקנות ב...
600 לקניות, 300 לחנויות מטרו. לרם, וזה מתנת גוגורו, הקטנוע החשמלי המתקדם ביותר בעולם, חדשני, חסכוני ומלא בסטייל.
שמע,
כן.
אני גם מתרגש וגם מקנה.
אוקיי.
תראה, אנחנו פה, הרי אנחנו לא בפינת הספורט, נכון? זה חמישי, רבע לשמונה, אתם מוזמנים להזין, סתם זה. אז אנחנו, אם היינו חולים, היינו פה גם עושים שעתיים, שלוש שנים ואתה על ספורט וזה, אבל אנחנו לא עושים את זה, כי זה לא מעניין את כולם. אבל היום יש משהו אחד, שוואלה, אתה אומר לעצמך, אוקיי, מותר לי. מותר לי לדבר לקהל הרחב ולהגיד, היום יש משהו גדול, יש בספורט, היום, בערב, קבוצה ישראלית, אלופת המדינה, מכבי חיפה, הולכת לשחק בשלב הבתים של ליגת אלופות. היא הולכת לשחק בפורטוגל, בליסבון, מול בנפיקה, וזה איך אני אתן את זה מעולם, מעולם מדימויים, זאת אומרת, כמו סרט ישראלי שמתקבל להיות מועמד לאוסקר. אוקיי, הצגה ישראלית שעושים לה עיבוד לברודווי.
זה גדול ומרגש. זה נכון שזאת לא פעם ראשונה, זאת אומרת, היו כבר קבוצות ישראליות, גם הפועל תל אביב, גם מכבי חיפה בעצמה,
גם מכבי תל אביב,
גם מכבי חיפה פעם, זה פעם שלישית.
זה פעם שלישית, זה סגסי, היה שש שנים.
הקמפיין האחרון שלהם, אבל היה מביש, לא כבשו אפילו 0 נקודות 0 שערים,
זה היסטורי.
היסטורי בליגת האלופות, כאילו, באמת, הקמפיין הכי גרוע של קבוצה אי פעם.
אבל אני רוצה להגיד לך למה אני מקנה.
אין סיכוי שזה יקרה פעם. אין סיכוי, למרות שזה בית מאוד מאוד קשה, מול פריס סן ז'רמן ויובנטוס ובנפיקה ליסבון.
אבל אני אגיד לך למה אני מקנה. תראה, אני אוהד ספורט ואני אוהב ספורט והכל, אבל אני לא אוהד אף קבוצה. יש, אני אמר, סיפרתי פה, אני מחובר להפועל מרמורק, אני גדלתי ברחובות, בשכונת מרמורק, אז אתה יודע, זה משהו רגשי, אבל זה לא, עכשיו, אתה יודע, זה לא אהדה. ויש רגעים מסוים, אבל אין לי אף קבוצה בארץ שאני אוהד, אני לא יודע, זה טוב רוב הזמן, במיוחד במה שאני עוסק, להיות ניטרלי, ואני לא מחובר לאף אחד, ואני יכול להביע את הדעה שלי, ואף אחד לא אומר, רגע, הוא נגד זה, ומצד שני, יש רגעים כמו שערים של אליפות, הפועל תל אביב, אז עם ערן זהבי, או הישגים באירופה, או נגיד מה שעכשיו קורה לאוהדי מכבי חיפה, בכלל דרך אגב בחודשים האחרונים, אבל ספציפית אלה שנמצאים היום בליסבון, וואלה, אני מקנה. אני מקנה ביכולת שלהם לחוות את זה. וזה אנשים מבוגרים כמוני, כמוך, צעירים יותר, מבוגרים יותר.
לא, לא, זה דבר מאוד מאוד מרגש, אין ספק בכלל. אני לא אוהד מכבי חיפה וזה מרגש אותי. אני קצת עובד מול זה, לפחות בסוף המשחק, אבל בטח אני אצפה ככל הניתן. וראיתי גם ברשתות החברתיות סרטונים של אוהדים של מכבי חיפה שנסו לליסבון.
מתחילים לשיר שם ברחובות.
שרים ברחובות. אמנם את כל השירים האלה על זה שאתה מגלה שאשתך בוגדת בך, סליחה, ש...
זה סודוקו, אל תנסה להגיע לזה.
לא, לא, יש את השיר הזה שזה, שאתה... שאת מגלה שאשתי בעלך בוגד בך ולא
עם קבוצה
ולא עם בחורה.
כן, כן, עם קבוצה.
יש כל מיני טקסטים מצחיקים בסיטואציה, בוא נגיד ככה.
זה מהגזרה האנגלית, בוא נגיד את זה.
אבל זה מרגש, ואני גם נשמח אם מכבי חיפה תצליח. אני חושב שזה חשוב, זה גם כיף לראות בו, ואתה יודע, אני חושב שכאילו לסנוא הצלחות של קבוצה אחרת, שהיא יריבה של הקבוצה שאתה אוהד,
וגם זה משהו שלא היה דרך אגב לפני 20 שנה, והיום זה יותר נפוץ, כי גם כשהיה פעם דברים שונים...
אני לא רוצה להכליל, אבל זה משהו שיותר היה נפוץ אצל אוהדי הפועל תל אביב.
כן, אז עם מכבי בכדורסל.
כן, וקבוצות אחרות בכלל. זאת אומרת, קנאים לקבוצה שלהם ברמה כזאת.
משפט המפורסם, מייצגים את הפועל ולא את ישראל.
בדיוק, אבל אני אשמח מאוד אם מכבי חיפה תצליח, ובטח זה נורא מרגש לראות קבוצה מהליגה הישראלית, המצ'וקמקת שלנו, שאתה יודע, עשתה כזאת התקדמות, ופתאום תשחק באמת מול הקבוצות הכי גדולות באירופה.
אבל אני אגיד לך עוד משהו, אתה היית כמה שנים טובות בתוך תקשורת הספורט, ויצאת משם. אז אתה והרבה אחרים יכולים ליהנות מהדבר הזה באופן כאילו נקי כזה. אני, כשאני בתוך הספורט ועובד והכל, ואתה כאילו מעורב ומבין ומכיר, אז אני באמת זוכר את ההתרגשות שלי מהפעם הראשונה של מכבי חיפה לפני 20 שנה, וגם בכלל, גם אחרי זה, ולעומת היום, ואני מתבאס. לפעמים, אתה יודע, זה כיף לעבוד בתוך משהו שאתה אוהב, כן. ובספורט, זה ספציפית.
תראה, זה מאוד כיף לעבוד בספורט. אני הייתי גם כמעט 5 שנים בערוץ הספורט, ואני ממש זוכר שכשהתחלתי, אמר לי אחד השדרים, אני לא אגיד מי, הוא אמר, תראה, שאתה לאט לאט פחות תהנה לראות כדורגל.
במובן מסוים.
כי זה היום יום שלך, זה החומרים, זה כמו, לא יודע, מי שעובד במוסך כל יום, כאילו בתוך חלפים וחלקים של רכב.
אז מה עכשיו תבוא, תדבר איתו?
בדיוק, אנשים רוצים להשאיר מאחורי את הזה, ובאמת משהו נורא רגשי בספורט. אז אני מבין למה, כי ככל שאתה נחשף למאחורי הכלים, הרי זה שואו. ברגע שאתה מכיר את כל הנפשות הפועלות, ואת הדמויות, ואת האינטריגות, ואת הסכסוכים, ואת האינטרסים.
בדיוק.
שמעורבבים הרבה פעמים גם בקבוצות עצמן ולשחקנים עצמם וגם בתוך התקשורת, חלק בלתי נפרד ממארג האינטרסים mm-hmm. הזה, אז זה קצת מקלקל וקצת מוריד, אבל עדיין אני אתרגש.
אירוע כזה עולה מעל כל זה.
אתה יודע מה נזכרתי? זה באמת... רציתי להגיד fun fact, אבל אני לא יודע if it's so...
fun.
למי זה fun? מכבי חיפה פעם ראשונה שעלתה לליגת האלופות.
2002.
זה 2002, עונת 2001-2002. 2002-2003. כמקובל אז, אני לא יודע איך זה יעבוד היום, השנה היו... הזכיין רשת קנה את המשחקים מערוץ הספורט ושידר אותם ברשת, פחות זה. ומי הנחה את האולפן של רשת ב-2002? אני? עכשיו, שכחתי מזה לגמרי. סליחה שאני מדבר על עצמי פה בהקשר הזה. שכחתי מזה לגמרי, ופתאום נזכרתי בזה אתמול. ואמרתי, כאילו לא יאמן שחלפו 20 שנה, ו... אני מקווה שיציעו לי להנחות את האולפן של ליגת האלופות אם רשת יקנו את הזכויות של המשחקים.
בוא נעד, אתה בכל...
אני זוכר היה ג'ובאני רוסו ואריק בנאדו ו...
בכל צומת שאני מדבר איתך פה אני מוצא אותך.
תקשיב, אני פורסט גאמפ.
אשכרה, פורסט גאמפ הישראלי של התקשורת
הישראלית.
והנה, עכשיו אני אמצא אותך עוד חודשיים בקטר, אתה מבין? הוא מדבר איתי על ליגת האלופות, במונדיאל הולך לעשות את זה. בדיוק. ומשם תתרגש אבל. שם תתרגש.
שם זה טירוף.
בוקר של עבודה, בחסות מנפאוור, המציעה מגוון משרות בכל התחומים. יועצים מומחים שיכינו וילוו אתכם מהרעיונות ועד לקבלת התפקיד ללא עלות. מנפאוור, למצוא עבודה זה כוח העל שלנו. היכנסו לאתר מנפאוור ושלחו קורות חיים.
הנה, זה מתלבש לנו טוב אפילו. כן. תשלחו לנו וואטסאפים ותכתבו מה העבודות הכי מיוחדות, או משונות, או אולי מביכות, שאתם עבדתם בהן. מהן המשרות שהחזקתם, שהן היו ממש ממש מוזרות, אפילו ברמת הטייטל, או במה שאתם צריכים לעשות בתוך העבודה. עבודות משונות, מיוחדות, תשלחו לנו לוואטסאפ 054-999-4399. אולי תזכו ב-300 שקלים לקניות במגוון רשתות. קל יותר למצוא עבודה עם מנפאוור, גם אם אין לכם ניסיון, מגוון משרות ומומחים שילוו אתכם ללא עלות. ייכנסו לאתר מנפאוור, שילחו קורות חיים ותתחילו לעבוד. בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה שרון?
בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר, אנחנו ביקשנו שישלחו לנו וואטסאפים ויספרו לנו מהן העבודות הכי מיוחדות או משונות או מביכות שמאזיננו עבדו בהם. כן, איליל, בבקשה.
בתיכון עבדתי במיון קלפים למשחקי ברידג'. יש לזה מסתבר ממש מכונה מיוחדת למיון ואפילו תוכנה מאוד מיישנה. עבודה סיזיפית מאוד, צריך לדאוג שהכל מתמיין כמו שצריך בלי טעויות.
זה דילר, בעצם דילר של ברידג'.
של ברידג', כן.
אגב, ברידג' זה כאילו נתפס משחק של מה שקרה סקנות, אבל זה ממש לא.
לא, 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 לא. זה משחק חכם, קשה, וממש צריך להיות אנשים מבריקים כדי לשחק טוב ברידג'.
היה לי אבא של חבר בשכבה שהיה לו מועדון ברידג', והם היו כאילו למטה היה כזה מרתף גדול כזה, והיו משחקים שם כל יום מלא מלא ברידג'. זה היה כמו המקום של הגנגסטרים, אבל בברידג'.
אלה איים נכחדים של... דווקא של תרבות גבוהה.
כן, אח שלי היה משחק ברידג', אפילו כאילו באליפויות ישראל, דברים כאלה.
בחולון בנו גינה ציבורית חדשה עם מתקנים, אני הייתי עושה משמרות עם עוד שני אנשים 8 שעות כל לילה, ובודק שאף כלב לא עושה פיפי על הפינה של המגלשות. התפקיד שלי היה להזהיר בעלי כלבים מראש לא להתקרב, חצי שנה ואז הפסיקו את התפקיד הזה.
הוא היה עומד בגינות שעשועים ומזהיר בעלי כלבים?
בגינה ספציפית.
חצי שנה?
תשמע, אני בעד התפקיד הזה בעיקרון. אם כי זה די מסוכן קצת, אתה יודע? יבוא איזה מישהו עם כלב ויגיד, מה, מי אתה שתגיד לי? לא, זה... קצת, הרי, מה... הוא לא פקח של העירייה.
נכון.
אלא אם כן...
גם פקחים של העירייה, בוא, זה
מה שמקשיבים, כן.
צערנו הרב, ולא איזה סמכות שאנשים מצייתים לה, כן?
מחיקת שמות בטיפקס מקורות חיים. עבדתי אצל חוקרת שעשתה מחקר בעזרת קורות חיים של אנשים כדי לשמור על אנונימיות. עברתי קודם על כל הקורות חיים ומחקתי את השמות.
גדול.
מעולה, וואו. היא בטח כולה חוזרת הביתה עדיין עם הריח של הטיפקס בתוך האף.
כן, מסוממת.
מה, זה לא בריא להיות עם זה יותר מדי פתוח.
שואפים טיפקס.
גם תחשוב, הרי כל פעם צריכה להכניס פלימה את הפקק ולהוציא, להכניס ולהוציא.
למרות
באמת?
שרון.
מה, מה אתה רוצה?
אני יודע שאתה
עבודה משרדית.
אני ילד אייטיז, אבל קצת התקדמנו. יש גם את הטיפקסים עם החוד הזה שאתה לוחץ ואז נשפח הנוזל.
אוקיי, זה אני זוכר.
יש גם כאלה שעושים פס לבן כזה, כמו מדבקה לבנה כזה.
אני לא היה לי מושג, אני רק הייתי מסניף טיפקס.
זה עושה את ה... בדיוק. אתה יותר היית בקצת של מדלב, נראה לי, זה...
בתור נערה עבדתי בהשקיית עצים בבית הקברות, אבא שלי עבד במועצה דתית, וזה היה במסגרת העסקת ילדי העובדים בקיץ.
זה אחלה לקייטנה, אתה יודע, קייטנה בבית קברות, לראות בוא תראו אישים מפורסמים, סיפורים.
אפשר ללמוד מזה הרבה מהסיפורים על המצבות, היסטוריה, קצת קריפי, אבל...
אנחנו עושים מיליונים, זה עם המגדי הרעיון, עכשיו קייטנה לבתי קברות.
קייטנה בבתי קברות?
שמע, זה יכול לתפוס.
קצת...
קריפי, אבל אתה יודע, עושים קצת משחקים, קצת כזה, קצת בערב, פעילויות, במקום ללכת לבריכה, הולכים לטבול ידיים,
יש דברים כאלה. בדיוק בטבילה. אפשר לשחק מחבואים בקלות. אני יכול לחשוב על הרבה...
ואם מישהו, אתה יודע, לא מוצאים אותו, אז בסדר, לא נורא.
העבודה המוזרה ביותר שהייתה לי, ליוויתי אישה עיוורת לעשות שופינג של בגדי יוקרה פעמיים בשבוע.
טוב.
יפה, דווקא זה מאוד...
מה זה, זה מסוג הסרטים ההוליוודים האלה.
כמו הסדרה הזאת, להמציא את אנה.
לא ראיתי את זה.
נוראי והיום ונורא, הדבר הכי גרוע שראיתי בחיים שלי. אל תראו. אבל משנה, יש שם הקטע שהיא כאילו עם אישה עשירה, והיא עושה בשביל הקניות, אבל היא גונבת ממנה. משחק הכי גרוע שראיתי בחיים.
ויש תחרות
עזה
בתקופה האחרונה.
חברה של סקרי תחבורה, בין השאר ספרתי נוסעים באוטובוס, לפעמים משהו כמו 10 נסיעות רצוף, מתחילת הקו עד סופו, גם בקווי הלילה, כשהנהגים נוהגים כמו מטורפים, כי הכבישים רכים.
כדי לדעת אם הקו יעיל או לא יעיל, או לשנות אותו.
מעניתי הסיטואציה שמישהו רואה אותה סופרת, הרי היא צריכה לעשות עם האצבע ככה, נכון? היא עומדת...
לא, יש להם קליקר כזה.
לא, היא לא עומדת בכניסה כשמישהו נכנס.
איך אנחנו יודעים?
סופרת, מה זה... נו, איך קוראים למי שמוכר כרטיסים או עובר כרטיסים? כבר אין את זה, נכון?
יש קליק, קליק, קליק כאלה.
זה כן, אבל נראה לי שהיא סופרת.
כמו כרטיסן?
כרטיסן, אז לא נראה לי שהיא כמו כרטיסן.
לא יודע.
היא צריכה, אוקיי.
גנן בתוך מבנים, בבניינים של חברות הייטק וממשלה, מסתובב עם עגלה מלאה במים, משקט העציצים ממשפך, מנגב אבק מהעלים, שותל צמחים ומתחזק עדניות.
מה, את חשוב גם.
כן, גנן. יש היום כל כך...
גנן אינאוס, מה שנקרא.
כן, מילולית. של בתים ירוקים, קירות ירוקים, כל בניינים של חברות הייטק, תמיד פתאום יש לך זה עץ בקומה 16. צריך...
פיקוס.
תחזק את זה, מישהו.
מפעילה בחדר בריחה של ג'ק המרטש, הייתי צריכה להתחפש אליו ולהיכנס לחדר ולהפחיד אנשים. כמה התעלפו, כמה ניסו להרביץ לי.
התעלפו גם. מה, כאילו בוק כזה לבוא פתאום ולהבחין?
אתה פתאום מופיע, או נדלק אור ואתה עומד שם, כזה.
זהו, בחול היו משלמים, מה זה משלמים? כאילו היו עושים בובה כזה מיוחדת, שאתה יודע, שזזה, בטח זה עולה הרבה כסף. פה אומרים, יאללה, תשימי שנייה את ה...
לא, דיברנו על זה לפני איזה שבועיים, שלושה,
היית
בסוף? לא הלכת בסוף? מאזינים ציפו. טוב, למי ניתן את הפרס?
לדעתי לבחורה עם הטיפק, זה באמת
שמחקה שמות מקורות חיים.
אתה יודע, זה יום שלם של למחוק ועם הטיפק, זה מסוכן ו...
יאללה.
שמה, זה...
300 שקלים לקניות במגוון רשתות, זה מתנת מנפאוור שמציעה משרות בכל התחומים ויועצים מומחים שיכינו וילוו אתכם מהרעיונות ועד קבלת התפקיד ללא עלות. מנפאוור, למצוא עבודה, זה כוח העל שלנו.
בראש.
בוקר טוב, אביה פרחי, MTV ישראל. מה העניינים?
מה נשמע, אביה?
בסדר, בסדר. וואי, בא לי להתחיל בהמלצה.
בבקשה.
בא לי להתחיל בהמלצה. name drop בקאמרי. יש הצגה שהיא ממש ממש טובה, אני הייתי בה ביום שישי,
כן.
והאמת היא שגם הייתי בה לפני, הייתי בה גם לפני כמה שנים, והיא שירה בי חותם, וזה כאילו מהצגות שאפשר לבוא שוב ושוב, והיא פשוט מדהימה, מדהימה.
מה השם של הצגה?
Name drop.
חשבתי שצריך לעשות name dropping לזה שהתחקרתי, כן?
חיכיתי איפה, עושה טיזינג, טיזינג, אוקיי. על מה ההצגה?
אז ההצגה היא כזה סביב השאלה איך נוצר פסקול חיים של אדם, כאילו איך שיר, אלבום, אמן, איך הוא, על הרגע הזה שבו הוא נשזר בחיים שלנו. עכשיו זה כאילו, זה מין הצגה של... שלא, אתם לא מבינים אם מה שקורה כרגע הוא מולדר או ממש זה מה שצריך לקרות. גם, כאילו הייתי, בגלל זה באתי גם שוב כדי להבין, ואני לא אגלה לכם אם זה מולדר או לא, כי צריך לבוא גם פעם שנייה. זה ממש 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 יפה, וזה מבית היוצר של ג'ייסון דנינו הולט.
שזה בעצם זה משפחה, נכון? כי הוא עבורך, כי הוא הרי גם היה MTV.
נכון.
אז בעצם נפוטיזם זה מה שנקרא.
לא ידעתי, זה נפוטיזם. הוא לא בשר מבשרי ולא מוזכר שם שום דבר על MTV, אבל האמת היא שפעם ראיתי אותו, פעם ראשונה שראיתי אותו, הוא היה במשרדים, כאילו במקרה, בלי קשר, הוא עבר ליד. אז ג'ייסון, היי, אני אביה, אני עכשיו מנחה ב-MTV, אתה היית מנחה ב-MTV.
אז אתם כאילו יש מה שקרה, אחוות מנחים.
כן, לא, כי הוא לא היה מזהה בשום צורה, אז כזה אמרתי לו, זה היה לפני איזה כמה שנים, ואז הוא אמר לי, נייס, איפה
פה השירותים, כן.
כן, כן, הוא פשוט שאל איפה המים, ואני כזה, אני אקח אותך. זה פשוט הייתה זממה.
זה ככה עושים לצעירים, אל תתייחסים.
באיזה שנים הוא היה מנחה ב-MTV?
סוף...
תחילת ה-90?
לא, תחילת 2000, אמצע 2000.
כן, אבל הוא היה שם איזה שנה לדעתי, ואז החזירו אותו, אז כאילו התחילו השידורים מהארץ.
כן.
כאילו עשה רילוקיישן, ואז כזה... בסדר. אבל יופי, אני התחלתי...
אז גם היית בהצגה name dropping וגם עשית name dropping.
יפה.
כן, כן, אבל מאז אנחנו, הוא יודע מי אני, חבר'ה, הוא יודע.
עכשיו בטח הוא יודע.
לא, לא, אבל באמת זה מהמם ולרוץ לראות איך
שבוע
באוקטובר, וזה. The Weeknd, הוא איבד את הקול שלו באמצע השיר.
איפה בהופעה?
בלוס אנג'לס. הוא כזה היה בהופעה בלוס אנג'לס, ואחרי 15 דקות הוא פשוט אמר כזה לקהל, סורי, אני לא רוצה לעצור את ההופעה, אבל אני לא יכול לקיים אותה.
וואלה.
זאת לא ההופעה שאני רוצה לתת לכם עכשיו, אני מתנצל, אני אוהב אתכם. והוא הבטיח שהוא יפצה בתאריך חדש.
איזה סיוד.
אומר אדם.
אבל היה פשוט יכול לשים פלייבק של מייקל ג'קסון, ולא היה שמי לב, זה שהוא, נכון? הרי הוא סוג של מחקיין של... מה לא? חקיין, הוא מה? הוא טוב, כן, אבל בטח בתחילת דרכו.
לא דומה.
הרבה שירים בהתחלה, הוא שר כמו, אז הוא, ענה...
לא דומה. עזוב, יסתה, ביי, לא סתם, אבל הוא קיצור, הוא הבטיח מופע...
זה סיוט של כל זמר, אני מניח.
כן, וגם כאילו, הוא פתאום מבין שהוא איבד את הכל בשיר הראשון, כזה שני שירים, הוא כזה בראש שלו, הריץ מה אני עושה עכשיו, וזהו, ואז הוא ירד, הקהל התבאס, כאילו, מה... וקיצור, מופע פיצוי בלייב פארק, אבל אני גם תוהה, מה יותר מבאס, לבוא להופעה ולשמוע שלושה שירים, או שכבר יבטלו מראש.
כשאמר שזה בלוס אנג'לס, אז נגיד שזה בסדר, כי אני מניח שזה הרוב שעוד או קרובים נמצאים. תחשבי שזה היה בברלין, אנשים מישראל או מכל אירופה נוסעים בשביל ההופעה המיוחדת הזו. הם לא יבואו להופעת פיצוי.
אבל גם בלוס אנג'לס אנשים מגיעים במיוחד.
אוקיי, מגיעים מוויסקונסין. מוויסקונסין. אבל בסדר, אז הם יבואו פעם אחרת. הוא שהוא יבוא אליהם.
חופשה, בטיול, ובדיוק התלבש לו על זה.
גם, נכון, מכיר, אבל זה לא כמו...
אבל הייתם מעדיפים להיות כאילו כבר...
הייתי מעדיף להיות תלוי מי, כן. ב-The Weeknd הייתי מעדיף להיות שלושה שירים ואז לקבל עוד הופעה חינם. מה זה חינם? מה שמגיע, בגלל
שהוא... מה פתאום? לבוא עוד פעם בכל הסגה של ההופעה?
לא לטוס במיוחד, אם אני גר...
לא משנה. לא, אני לא...
התארגנו. לקחו את המונית.
מה? בדיוק.
ישבו, קנו את הדרינק. כבר כאילו, הכל מוכן.
אבל זה בכל מקרה סתם דיון תיאורטי, כי...
אין לנו אפשרות לבחור.
אין לנו אפשרות לבחור, וזה גם קרתה תקלה שאי אפשר היה לחזות אותה מראש.
גם לא, זה גם מה שנקרא תקלה שהיא בגדר הנורמל. כאילו יכול מאוד להיות שפעם ב' תגיע להופעה שהזמר פקקתי הקול שלו, אתה יודע. זה לגמרי, זה חלק מסיכון מקצועי.
נכון. אני אספר את זה אולי בפעם המיליון, אבל...
אדל?
לא, גם אדל, אגב.
אגב.
פלייבק?
לא, שנחתנו בהית'רו בלונדון ופתחנו את הטלפונים כדי לגלות שבוטלה ההופעה. זה היה לפני איזה 5 שנים. אבל גם ב-96 נדמה לי הייתי בהופעה של אואזיס בארצות הברית, אני לא זוכר אם זה היה ליאם או נואל
שנעלם,
השתכר, התמוטט.
זה סיפור מפורסם אצלם, אפילו עשו על זה בסרט עליהם, בסופרסוניק. זה אירוע כזה מאוד מכונן בתולדות הלהקה.
הייתי שם בהופעה, הלך לבקסטייג', חצי שעה אח שלו שר הכל בלעדיו, ואז הוא חזר.
לא, לא מצאו אותו איזה יומיים שלושה דרך אגב.
לא, הוא חזר להופיע.
מזל שיש לו.
כן, כן.
מזל שיש אח.
כן.
כבר לא כל כך, האמת.
כן, לא, בסדר. לא,
אני די בטוח שהוא חזר לבמה, אני צריך לבדוק את זה. כן. אוקיי.
אני מעדיפה.
לא נדבר על השיר החדש של אריק איינשטיין, אני מניח.
לא, אנחנו נדבר על טיילור הוקינס.
אוקיי. היה מופע מדהים, ראיתי קטעים מוומבלי.
ראיתי גם.
כן, דייב גרול, הביא
כולם. אפרופו, ליאם גלגר שר שם, והיה נורא נורא יפה, וואן פליי.
גם דייב גרול הביא את הבת שלו, לשיר עם מרק רונסון.
כן.
הוא הביא את הבן של טיילור הוקינס, שדומה לו בקטע מפחיד כמה שהוא דומה לו.
נכון, וגם הוא מתופף בזה. ואני תהיתי, האמת היא שכאילו רציתי לראות מה הלך רוח לגבי המופע הזה, כמובן, הכותרות מפוצצות גם, וכזה כולם, זה מופע רוק אדיר, וזה באמת, היו שם רגעים סופר מרגשים, אבל בטוקבקים בארץ, אנשים כאילו, ללא רחם.
למה, מה אמרו?
אמרו... אוקיי, אני אתן לכם את the best of.
תראי, אני אתן לך ברשותך, היו רגעים גם ממש משעממים.
מה, ראית את זה?
צולעים. ראיתי, דגמתי את השידור ביוטיוב, והאמת שלא נפלתי, יכול שזה מזלי הרע, על שום קטע שהתרגשתי ממנו. הרוב היה...
אני פחדתי להגיד את זה, אבל אתה אמרת את זה.
נכון.
אני ראיתי רק סתם קטעים ספציפיים, לא?
קטעים ספציפיים יכול להיות, אבל ממה שאני כאילו נכנסתי
ליוטיוב... כן, יש לי בחור חבר שולח לי, אומר שהיה מדהים, חבר שהיה שם בוומבלי, אומר שהיה מדהים.
הוא היה פיזית בהופעה.
הוא היה פיזית, כן, הוא שולח לי תמונת סלפי.
זה כמובן תחושה אחרת לגמרי, שאתה נמצא פיזית שם.
כן,
בסדר. אתה גם חייב שיהיה מדהים, אתה לא רואה להגיד, כבר נסעת.
כמעט תחזור וצפר.
מה, תגיד שזה, ברור, מה, תפרר.
ואני בטוח שהיו רגעים נפלאים, גם ראיתי אחר כך כל מיני קטעים ספציפיים, אבל כאילו ברצף של מה שאני יצא לי ליפול עליו,
נכון, אז כותבים, הוא היה אחלה מתופס, אבל לא אגדה בחייו, ובטח לא במותו. פשוט אחד שהיה לו המזל לנגן באחת הלהקות המצליחות בעולם, עם אחד הסולנים הנחמדים והמפרגנים בעולם. כאילו, כל השיח הזה, אוקיי, הוא היה מתופס, כאילו...
מה שנקרא, לא מגיע לו האירוע הזה, זה לא פרדי מרקורי שעושים לזכרו ערב שלם.
בדיוק, ואז אומרים, או שאומרים, וואי, דייב גרול, איזה מקושר, הבן אדם פשוט מקושר.
שהביא את כולם, העמיד ליינאפ.
אתה יודע שהוא חבר מאוד קרוב של פול מקארטני?
כן.
כן, הוא מקושר מאוד.
שגם הבנתי זייף מאוד על הבמה.
פול?
נכון, אבל הוא שר פעם ראשונה את אוהו דארלינג.
בן 80, אתה יודע, בוא...
כן, אז זהו, אבל יש לי תיאוריה.
מה?
יש לי תיאוריה, ואני אסיים איתה. שבעצם דייב גרול הוא כאילו יש לו נשמה הרי של מתופף, הוא היה מתופף בלהקה מאוד חשובה, וכאילו להדיר את המתופף
זה להדיר את עצמו ותפקידו והחשיבות שלו בנירוונה.
בדיוק, זאת התיאוריה שלי, בטח יקטלו אותי על זה.
או קונספירציה
של הגיוני. לא כזה תיאוריה מופרכת, זה ממש אפילו...
או שהוא סתם היה באמת אהב אותו וחבר טוב שלו ורצה... גם אפשרות.
כן, אבל למה להתחבר ככה למתופף? בואו.
איזה אינטרס יש לו.
סתם,
בסוף אנשים עסוקים בעצמם.
הוא לא רינגו סטאר, בוא נגיד.
תודה, אביה.
תודה.
תודה, ביי ביי.
שרון, תודה רבה.
ביי, הצלחה למכבי חיפה.
נכון, ביי ביי.
בוקר.